אוקיי. אז קצת לחזור על מה שאמרנו. אמרנו שנעשה קצת חזרה. אז בחודש שעבר, אז עסקנו בשאלה מה זה עיקר אמונה. וראינו בעיקרון, הרשימות של שלושה בערי מחשבה, של הרמב״ם, של אלבו ושל קרסקס, ולקרסקס לא היה גם שלוש סוגים של עיקרים, אז ראינו כמה הקונספציות של עיקרי אמונה שיש בראשונים. רק לציין לפני שנתחיל את זה, שהיו עוד הרבה פילוסופים ובעלי מחשבה לאורך הדורות שגם מנו עיקר אמונה.
לפני שהוא אמרת מילה שלא הבנתי, מה זה פולמוסים?
פולמקס.
פולמקס, אוקיי.
סורי. פילוסופיקל פולמקס. היו עוד הרבה שיש להם עיקרי אמונה. אפשר להסתכל בוויקיפדיה תחת עיקרי אמונה, ויש לנו רשימה שמה של עיקרי אמונה של 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 פיילו ושל רב סאג'גון בפירושו לתורה, ולרבינו חננאל, ולעוד כמה ראשונים שכל העיקרי אמונה שיש להם חופפים את העיקרים שראינו, וגם הם פחות מפורסמים ופחות חשובים בהמשך, היו פחות חשובים לפילוסופים אחרים, אז לא הסתכלנו בהם, אבל אפשר להסתכל שם. בדרך כלל יש הרבה חומר בוויקיפדיה, לא בוויקיפדיה, אבל אני אומר בוויקיפדיה, יש להם הרבה תורה שם, שיש מישהו בארץ שעכשיו כותב הרבה סוגיות בתורה על ויקיפדיה, אז לא יודע מי זה, אבל יש הרבה חומר בדרך כלל. אז הסתכלתי שם, אז יש להם סיכום טוב, אבל ראינו הרמב״ם, אלבו וקרסקס. אז שאלנו בהתחלה מה זה עיקר אמונה, ועלינו כמה אפשרויות. או לומר שעיקר אמונה זה דברים שצריכים להאמין, כלומר דוגמה באנגלית. יכול להיות שעיקר זה בסיס או שורש לדעת, דבר שאם לא הייתי מאמין בזה לא הייתי יכול לבנות דת, או לא הייתי יכול לבנות את דת היהדות. ובסוף ראינו גם רעיון שעיקר זה לא דבר שצריכים לפני שבונים דת, אלא זה דבר, זה emergent value. אנחנו מסתכל בסוף מה שיוצא מהדת שלנו, מה אנחנו רואים אחרי שאנחנו מסתכלים במצוות כרעיון חשוב, כערך על של המצוות. אז ראינו הקונספציה הראשונה של זה היה הרמב״ם, וגם קרסקס באחד מן הרשימות שלו, הדברים שצריכים להאמין כדי שלא יהיה כופר. וראינו השני, הרעיון הזה שזה בסיס או שורש לדעת בכלל, זה העיקרים של אלבו, וגם הבנת אלבו בעיקרים של קרסקס, או בסיס ליהדות בפרט, וזה היה הבנת קרסקס כנראה בעיקרים שלו, ולא הבנת אלבו בתוך קרסקס, אבל הבנת אלבו עצמו, קרסקס עצמו באחת מן הרשימות שלו. והשלישי זה היה העיקרים התלויים במצוות, הערכי על שיוצאים מהמצוות, זה היה העיקרים התלויים במצוות של קרסקס שראינו בשבוע שעבר. אז פה רק שמתי רשימה של כל העיקרים שראינו. אז הראשון זה היה הרמב״ם, אז העיקרים אז רק כדי להראות לכם, אז שמתי את הסיכום מויקיפדיה. לקחתי את העיקרים של הרמב"ם מויקיפדיה, ואתה יכול לראות שהם עשו עבודה טובה פה. אז העיקרים של הרמב"ם, שהם עוד פעם, דברים שצריכים להאמין כדי שלא יהיה כופר. אז הראשון זה מציאות הבורא, להאמין שיש אלוקים. כל הדברים הקיימים במציאות נמצאים מכוחו, והוא המציאות היחידה שאיננה תלויה בדבר אחר. אז ראינו את זה שלא רק שהקדוש ברוך הוא קיים, אלא שבכל העולם, אם לא היה הקדוש ברוך הוא, הכל היה נעלם. אבל אם כל העולם היה מפסיק, אז הקדוש ברוך הוא היה ממשיך להיות. אז זה העיקר הראשון לפי הרמב"ם. השני, זה שהבורא אחד, כלומר אינו ניתן לחלוקה מופשטת, ואין דומה לא במהותו, כלומר לא רק שהוא אחד, כלומר לא רק שאין שני אלוקים, אלא ש גם האחדות שלו מיוחד באופיו, שבאנגלית קוראים לזה simple unity, כלומר זה אחידות שאין לו חלקים, שאי אפשר לחלק. פילוסופים גם מתארים את זה, זה אחדות פנימית ואחדות חיצונית. אחדות חיצונית, כלומר שאין אחר מזולתו. אחדות פנימית זה שלקדוש ברוך הוא עצמו אין לו חלקים, כן? זה external unity, internal unity. אחדות פנימית, אחדות חיצונית.
ולרמב"ם, האם היו העיצות של הספירות בזמנו? ושאלה שנייה,
הוא גם מדבר על ספירות, כי הספירות, רעיון הספירות גם קיים בעולם היווני. הם באים מפלוטינס, כן, או ניאופלוטוניק. אז גם לו יש ספירות, אבל לא בתוך האלוקים. הוא לא הכיר את הקבלה, שחשב שהספירות הם חלק מהאלוקים. הוא בכלל לא הכיר את זה, כי הקבלה הזה, הקבלה כמו שאנחנו מכירים את זה, הזקן המקובלים בזמנו היה רייבד, אבל בזמנו של הרייבד עדיין הם מאוד הקפידו לא לפרסם את הרעיונות של קבלה. אנחנו רק מתחילים לשמוע על הרעיונות של הקבלה שני דורות אחריו, בנכד שלו, הרב יצחק סגי נהור, Isaac the Blind. אז יש לנו מכתב מהרמב"ן לרב יצחק סגי נהור, שבו הרמב"ן כותב שמה קורה עכשיו, התלמידים שלך מתחילים לפרסם את הרעיונות של הקבלה, זה היה משהו אסותרי, זה היה משהו נסתר, אי אפשר לעשות את זה, מה קורה? אז זה הדור הראשון שאנחנו שומעים על זה, והתלמידים של רב יצחק סגי נהור זה היה הרב עזריאל והרב עזרא של גרונה, מגרונה, שחצי דור אחריהם היה רמב"ן ורבנו יונה, וזה היה מקובלים בקטלוניה, והיו גם המקובלים בקסטיל. אבל אנחנו לא שומעים על קבלה עד הדור הזה. יש שאומרים שלא היה קבלה לפני זה, ויש שאומרים שזה היה נסתר לפני זה. משה אידל טוען בספר שלו שחלק מהסיבה שהקבלה התחילה להפיץ תורתו חוצה בדור הזה, אז זה היה תגובה לרמב"ם, כן? כי הרעיונות reaction. וואו, כשהרעיונות של הרמב"ם התחיל לצאת מתוך החברה הפילוסופים להמונם ולהגיב לרמב"ם, אז הם התחילו לפרסם את הרעיונות של הקבלה, והרמב"ם לא הכיר את זה. תלמידי הרמב״ם, לא בדיוק תלמידה, אבל אלו שהלכו בדרכיו, שהתחילו לשמוע את כל תורת הקבלה, הם טוענו נגד הקבלה שזה היה סתירה לעיקרי אמונה של הרמב״ם. אתה רואה את זה במשנתו של הרב מאיר מנרבון, יש לו יש לו איגרת ארוך שהוא כתב שהוא פולמוס נגד המקובלים, ואומרים שהם חושבים שיש הרבה חלקים ללוקים, והם מתפללים לשני אלוקים. אז הרמב״ם לא היה מכיר בדיוק את הספירות, אבל תלמידיו כן.
והאם הלכו נגד ההיצע של הספירות.
כן.
ואיך, אם אני לא טועה, חבד שאומרים שהם הולכים אחר הרמב״ם, והרמב״ם היה אחד מהם, גם כן הולכים וקונים את העצות של הספירות.
אז המקובלים גם הסבירו איך אפילו לשיטתם אפשר להאמין את העיקרים של הרמב״ם. היה אפילו... זה לא התחיל במאה ה-18 ו-19. יש ספר חשוב של הרב עזריאל מגרונה, דרך אמונה, שבו הוא מסביר את כל העקרונות של אמונת הקבלה, וגם הוא מסביר איך האמונה שלו בספירות לא סותרת את משנה של הרמב״ם. לא ברור לי שבסוף הוא הצליח להוכיח את זה, אבל כבר 800 שנה הם מנסים לשלב את אמונת הקבלה בתוך אמונתו של הרמב״ם, עד שאבולעפיה חשב שהספר הספרים הכי חשובים בעולם של הקבלה, הראשון זה היה הזוהר והשני זה היה מורה נבוכים. אז הם, גם המקובלים, ראה במשנתו של הרמב״ם בסיס למונה שלהם. אז יש דרכים לעשות את זה. עוד דבר, לא ברור לי שזה מוצלח, אבל הם עשו את זה. אז זה העיקר השני, הבורא אחד. העיקר השלישי זה הבורא אינו גשמי, ש... אין לו גוף, וזה אחרי הרמב״ם זה היה כמעט מקובל על כל הראשונים, חוץ מרב משה תקוע, שהיה אחד מבעלי התוספות. לפני הרמב״ם זה פחות ברור, כי יש לנו ספרים כמו שיעור קומה שמדבר על הגוף של הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי הרמב״ם כמעט זה התקבל, חוץ מרב משה תקוע. הרביעי זה הבורא הוא קדמון, כלומר כל הדברים מלבדו נתהוו אחריו, כלומר הקדוש ברוך הוא ברא אותם. חמישי, הוא היחיד שראוי לעבוד לו, התפלל אליו, וכל שאר הנבראים אינם יכולים לעשות דבר כנגד רצון השם, ולפיכך אין לעבוד את השם דרכם. שישי, קיום מושג הנבואה, בני אדם יכולים להיות נביאים, ושביעי, נבואתו המיוחדת של משה רבנו. השמיני זה תורה מן השמיים, נאמין שכל חמשת חומשי התורה כולם התקה שהעתיק משה מדברי השם, ומשה לא כתב מעצמו אפילו אות אחת, וכן התורה שבעל פה אף היא נתקבלה בסיני ומראה ממסורת מדור דור. התשיעי, שהתורה לא תשתנה לעולם ולא ישתנו חלקים ממנה. העשירי, הבורא יודע את כל מעשה בני אדם. 11, הבורא נותן שכר למקיימי התורה ועונש לעוברים עליה. 12, ביאת המשיח, ו-13, זה תחיית המתים. וראינו כמה בעיות עם שיטת הרמב״ם, וזה מה שכתבתי אחרי זה. א', למה הוא מנע דווקא אלו, למה הוא לא שם את זה בתוך עיקר אחד, כלומר, 1, 2, 3, 4 אפשר להיות עיקר אחד, מציאות הבורא אחד, הבורא אינו גשמי והוא קדמון, אפשר להיות עיקר אחד, להאמין בקדוש ברוך הוא שאנחנו מכירים, וגם למה נבואה ונבואת משה, זה שני עיקרים, ואם כוונת העיקר של נבואת משה זה שהתורה לא תשתנה כי משה היה השיא של הנביאים, אז למה זה עיקר בנפרד מהעיקר השמיני שתורה מן השמיים? וזה הקושיות של אלבו גם על הרמב״ם, וראינו בעיקרון שני תירוצים. או לומר, זה או התירוץ החינוכית היסטורית, כלומר, הרמב״ם באמת לא חשב שהיה משהו חשוב ביוד ג' לקרם שלו, אלא שהוא היה מחנך, ואלו היו אמונות שהיה להם איזשהו רפיון בימיו, שנבואת משה, העיקר הזה, כוונתו להתנגד לאמונת האסלאם, שחשב שאכן משה היה נביא, אבל מוחמד היה נביא שהיה יותר חשוב ממנו, ושהתורה לא תשתנה, זה היה נגד הנצרות, שחשב, אכן, הקדוש ברוך הוא נתן תורה, אבל עכשיו יש לנו ברית חדשה. אז התירוץ הראשון זה לומר שכן, זה עיקרים חשובים, אבל הרמב״ם לא מנה אותם בצורה שהוא מנה אותם מתוך איזו מניע אובייקטיבי, אפריורית, אלא זה היה מניע... בהספדים של הרב ליכטנשטיין, כמה מהרבנים הישראלים אמרו שהרב ליכטנשטיין הכניס כמה מילים לתוך המילון הישיבתי הישראלית, כמו אפריורית.
יש לנו מילון מלא.
כן, אבל כמעט בכל שיעור הוא התחיל באפריורית, אפשר לומר ככה. ותמיד זה היה ישראלים ששאלו, זה מילה באנגלית? לא, לא בדיוק.
זה לא פייר.
ולפעמים זה היה, הוא השתמש במילים שזה לא היה לטיני, לא היה יווני, לא היה גרמני, ופעם היה לנו שיעור על נדרים, ויש סוגיה, אם אני משתמש במילה שהוא לא באמת מילה, אבל כולם משתמשים בזה. אז לדוגמה, הרב חנשין אמר, לדוגמה, אם אני הייתי אומר אקסביאלדושס, וכל הישראלים הסתכלו עליי, זה מילה בלטינית? אז אפריורית, אפשר לומר שהרמב״ם לא היה מונע את זה, אבל היסטורית, בימיו, מה לעשות, זה היו אמונות שהיה דתות שהתנגד להם, שחלקו עליהם, אז הוא יצר את המשנה החינוכית הזה, וזו הסיבה שמונה אותם. בימינו היינו מונים עיקרים אחרים, שהתורה לא ניתן במשך מאות שנים על ידי ארבע אנשים שהיה להם איזשהו רוח מאת הקדוש ברוך הוא והיה עורך או משהו כזה. זה שיטה אחת. או לומר שלא, באמת זה השני, שיש משהו מיוחד מבחינה הלכתית פילוסופית. כלומר, אלו הדברים שכמו שרב חיים מצאתי את היידיש, נבך אין אפיקוירס איז אויך אין אפיקורס. אני לא מדבר יידיש, אבל כן, נבך אין אפיקורס, זה אויך אין אפיקורס, שאלו הדברים הלכתית פילוסופית. כלומר, בדרך כלל אתה לא, אם מישהו הוא תינוק שנשבע שלא היה לו חינוך כראוי, ואין סיבה שהוא ידע את כל התורה, בסדר, אז הוא לא מאמין בציצית, אז הוא לא כופר. אני, שאני כן גידלתי ואני למדתי תורה, אם אני הייתי אומר אני מאמין בכל התורה חוץ מציטית, אז אני היה כופר. אבל אם מישהו לא אשם, הוא תינוק שנשבע, לא היה כופר. אבל אם לא היה מאמין ב-י"ג עיקרים, אז כמו שרבכם אמר, נבך אין אפיקורס, לא איך אין אפיקורס, שעדיין יש משהו הלכתי פילוסופי, שיש משהו בסיסי שצריך להאמין. אז זה שיטת הרמב״ם, שעיקרים זה דברים שצריכים להאמין, והשני דרכים להבין למה הרמב״ם דווקא מנע את היוד ג' שהוא מנע.
המספר יוד ג' זאת המספר, כולם מתקיפים אותו, שיש רק שלוש, יש אחד, יש שש, אולי שהוא לא בחר במספר יוד ג' מפני שהיה משמעות אחרת, שזה כמו שיווק, הוא... אנשים יכולים לזכור מספרים. יש 13 מידות לקדוש ברוך הוא. יש מה שקוראים בר מצווה. אז לכל בחור בר מצווה ינותן לו הטעם בגיל 13, הנה לך 13 עיקרים.
יכול להיות, כלומר, דיברנו על זה שאלבו דחה את זה ואתה הגנת על הרעיון הזה, יכול להיות, וזה היה דומה זה היה סוג של הטענה שזה משנה חינוכית. כלומר, כן, שהוא עשה את זה.
כל כך רציני על דברים האלה.
יכול להיות
שזה
לא... יכול להיות. וזה היה סוג אחר של הטענה החינוכית. טוב, אז זה הרמב״ם. רואי זה ראינו את אלבו, שהוא לגמרי חשב אחרת, שהוא חשב עיקר זה בסיס לדעת בכלל, ואז היה לו רק שלוש. זה היה מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. כלומר, שיש אלוקים, שיש לו משהו לבשר ולצוות לבני אדם, ושיהיה השלכות אם אתה מקיים רצונו או לא. זה גם בסיס ליהדות, זה גם בסיס לדת בכלל. כמעט כל דת יש להם את הסוג של העיקרים האלו. לנו יש את הסוג שלנו, שהמציאות בקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. תורה מן השמיים, כלומר, התרייג מצוות שניתן למשה בסיני ושכר ועונש, כמו שאנחנו מאמינים בזה עם משיח ובעולם הבא וכולי, אבל בעיקרון עיקר זה לא דברים שצריכים להאמין, זה השורש, זה הדברים שצריכים להאמין כדי להתחיל לבנות מערכת שלמה, מערכת דתית.
סליחה, כאשר הוא נעשה את הרשימה הזו, שכר ועונש, זה אותו דבר של הרמב״ם. כלומר,
כן.
יכולים להגיד שרק יש שכר ועונש. האדם רק מעניש אם מקבל יסורים, אם הוא חטא. או שבדרך כלל אם חוטאים יש עונש, אבל יכול להיות שיש יסורים של אבא, יכול להיות
אז בשביל אלבו זה יותר מסובך. הרמב״ם חשב שיש שכר ועונש רק בעולם הבא, מה שקורה בעולם הזה, אז לא בדיוק זה, לא תמיד שכר ועונש. לאלבו יש לו, אם זכור לי, לפחות 9 פרקים בתוך החלק הרביעי של 7 עיקרים שבו הוא שהוא מדבר על זה, ובסוף קשה לרד לסוף דעתו. והיה לפני כמה שנים היה חוקר אחד בתל אביב, דרור ארליך, שהוציא את הדוקטורט שלו על אלבום, ויש לו פרק, זה חלק גדול מהדוקטורט שלו, זה היה על הרעיון של שכר ועונש ובעיית הרע באלבו, ובקצרה זה לא ברור, כי הוא, כמו שציינתי את זה בקצרה לפני כמה שבועות, שעד ה-20 שנים שעברו בדרך כלל לא היה הרבה עבודה אקדמית על אלבו, וב-10 שנים שעברו היה 2 שהוציא את הדוקטורט שלו, הדוקטורט שלהם על אלבו, כי הם חשבו שהוא היה מחבר אסוטרי. אז אחד מהם הוא ארליך, ויש לי את הדוקטורט שלו עדיין לא בבית, אבל זה יהיה בבית כשהליפט יבוא, אבל יש לי את הדוקטורט שלו. אז יש לו פרק על זה, אז אלבו מונה לפחות 4 הסברים לבעיית הרע, לפחות 4, ולפעמים יש לו עוד, ויש לו כמה פרקים על יסורים של אהבה. אז זה קשה בתור אלבו. אני כתבתי מאמר נגד ארליך בסמסטר הראשון שלי בוואייר, אז זה לפני זמן, אבל הרב קרבני הסכים איתי, אז יכול להיות שיש משהו שם. אבל זה, זה מסובך. אז אני אפשר, אני, כפי שזה יבוא, אני יכול לתת לך את הדוקטורט שלו.
Thank you for the compliment that I would be able to understand. אני אגיד לך שאני מוצא את זה מאוד מעוניין שצריכים, שהרמב״ם ואבו אומרים שאתה כופר אם אתה לא מאמין בזה, אבל באמת אי אפשר להסביר מה זאת אומרת. זה כל דבר.
כן, אז אלבו באמת, הוא אכן מסביר למה הוא התכוון, אבל זה לוקח, זה, הספר עיקרים, יש לו ארבע, יש ארבע חלקים. החלק הראשון הוא מסביר את הרעיון הזה של עיקר, ואחרי זה כל אחד מן החלקים מסביר את העיקרים. אז החלק הרביעי בכולו עוסק בשכר ועונש, אז יש לו זה 100 ומשהו דפים שהוא מדבר בדיוק למה הוא מתכוון. אז זה הצורה של הספר עיקרים, כלומר כל אחד מן החלקים מסביר את כל הפרטים של העיקר. אז הוא לא סתם זרק את זה ואמר אתה צריך להאמין את זה, הוא נתן זה לא זוכר, 40 פרקים, 50 פרקים או משהו על על העיקר הזה. אז דווקא הספר עיקרים זה קל לקרוא, זה לא תמיד, יש בעיות אם הוא היה באמת מחבר הסוטרי, אבל אפשר לקרוא רק את החלק הרביעי ולראות למה הוא התכוון לפחות. הרמב״ם זה פחות ברור, כי הוא לא בהיר כמו במורה נבוכים כמו שאלבו היה בהיר, אבל אפשר להסתכל. טוב, אז זה העיקרים של אלבו. אחרי זה ראינו את קרסקס, ראינו שאלבו חשב שלקרסקס הוא גם מנה עיקרים שהם בסיסים לדעת בכלל. קרסקס עצמו כתב בכותרת שלו שזה היה עיקרים שהם בסיס ליהדות. ראינו שלקרסקס היה כמה רשימות של עיקרים. העיקרים שהם במובן של אלבו, אבל לא בדיוק, כלומר הבסיסים ליהדות, הוא מנה 6, זה היה ידיעת הקל בנמצאות, כלומר שהקדוש ברוך הוא מכיר מה קורה בעולם, השכחה, יכולת, נבואה, בחירה ותכלית, כן, והיה לנו קצת ויכוח האם באמת זה צריך להיות תכלית, כלומר מגמה ומטרה שאליו אנחנו הולכים או לא, אבל לפחות קרסקס חשב שכן, שאחד מעיקרים זה להאמין שהמצוות הולך לאנשהו. היה לו גם רשימה של עיקרים במובן של הרמב״ם, כלומר דברים שצריכים להאמין כדי שלא יהיה כופר, אבל הוא הוסיף דברים מעניינים, כמה מהם חופפים את העיקרים של הרמב״ם, זה חידוש העולם, הישארות הנפש, וזה דומה לתחיית המתים, השכר והעונש, תחיית המתים, אולי זה קצת שונה, הנצחיות התורה, הבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, אבל שביעי לא היה לרמב״ם, זה שהכהן גדול נהנה על ידי האורים ותומים, שראינו שהוא מונה כנראה עיקר אחר שהוא הרחבה של מושג הנבואה.
סליחה, מה זה, אני לא הבנתי, מה זה השתיים?
היכולת שיש
הישארות,
כלומר שהישארות הנפש, שהנפש קיים לעד, שנצחי, זה היה, כן, אז הרמב״ם כולל את זה בתוך אחת מן האמנות שלו, ולא מונה את זה כעיקר בנפרד, אבל קרסקס מוסיף את זה, זה מאוד יווני, כלומר שזה, יש you know, יש הרבה בסוקרטיס, אז אם זכור לי זה ב... אולי זה בפיידו? אני חושב בפיידו, אולי בתימאוס also? אולי אני לא זוכר. אבל זה מאוד יווני, דווקא זה הנצחיות של הנפש, כלומר שיש הבדל בין הגוף לנפש, והנפש קיים, אז היוונים מאוד מאוד התמקדו בזה.
האם הם הינו שנפש יכול ללכת מאדם לאדם?
כן. היו חילה, כן. נראה לי שלא, שקרסקס לא מבין את זה, אבל ביוונים, כן. גילגול זה כבר קיים בעולם של היוונים. פתגורס האמין שהיה גילגול נשמות. גם פתגורס וגם הרבה אחריו, אבל זה הכי בולט. כולם מכירים את פתגורס את המתמטיקה שלו, אבל גם היה פילוסוף, היה לו גם משנה שלמה של גלגול נשמות. אז כן, כל היוונים היו ככה, כי לא היה חילוק בין פילוסופיה למדע. זה יצירה של המאה ה-18. כל הספר של הלכת מיין של הרב, זה מתמקד על איך זה משפיע עולם הפילוסופיה, שלמשך כמה אלפי שנים המדע ופילוסופיה זה היה אותו דבר, ופתאום אחרי ניוטון זה לא ככה. כן, אז זה מאוד משנה זה, כי הרמב״ם גם היה, הוא היה רופא, והוא היה עסוק במדעים ובמתמטיקה, כי זה היה אותו דבר. ואנחנו לא רואים את זה ככה, אבל עד המאה ה-18, 19, זה היה, כולם הבינו את זה ככה. ובסוף ראינו את הדבר האחרון, זה העיקרים התלויים במצוות, כלומר emergent values, שזה הרעיון שהוסיף קלסקה שלא ראינו לפניו, שחוץ מהעיקרים שצריכים להאמין כדי שלא יקופה, וחוץ מהבסיסים לדת בכלל ולדת היהדות, גם אחרי שיש לנו הכל צריך להסתכל במצוות, מה יוצא, מה חשוב בעולם של היהדות, והוא מנה שלוש, אפשר ללמוד אחרים, וזה מה שהוא מנה. הראשון זה היה תפילה וברכת כהנים, כלומר הרעיון שאנחנו גם פונים הקדוש ברוך הוא, והיה לנו ויכוח בשבוע שעבר, לפחות לפעמים התפילה משפיע על הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, ואפילו אם לא היינו זוכים בלי התפילה, אפשר לשנות את ה... כלומר... מה? כן, את המזל, את הדרך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו עם התפילה. עוד פעם, לא ברור אם תמיד יהיה תשובה חיובית, אבל לפעמים כן. כעת נניח את זה שלפעמים זה משפיע. השני, תשובה, כלומר, וראינו שלקרסקס תשובה זה, יש גם היגיון, אבל זה גם חסד. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו, ש... יש לנו יצר הרע, והוא רוצה להמשיך שיהיה לנו קשר איתו, ואז צריך להיות תשובה, אבל בכל זאת זה גם חסד, כי הקדוש ברוך הוא יכול להתייחס לנו רק ממידת הדין, אז יש גם היגיון וזה גם חסד. והשלישי, יום הכיפורים ושאר המועדים, כלומר שיש חשיבות כמו שקסקס תיאר את זה, שיש חשיבות לשנות את ההרגל כדי להתעורר את הנפש. אז הקדוש ברוך הוא יצר תקופות בשנה שלכל אחד יש כוח, לכל אחד יש את האופי שלו, ואחד מניכרים ביהדות שאנחנו לא תמיד עושים אותו דבר, אבל יש חשיבות וכוח לתקופות בשנה ושבוע, שיש חשיבות לשבת ולחגים, וזה היה עיקרים התלויים במצוות. אז זה מה שראינו, כמה קונספציות של עיקרים, ואפילו בתוך הקונספציות
Crescus is more modern than the other ones, but had the least influence in some ways.
כן, הרבה אנשים אומרים את זה, שקרסקס בהרבה דברים זה היה... עכשיו אנשים מתחילים להסתכל בקרסקס, כי דווקא הקטגוריה האחרונה זה מאוד מודרני, כן, כלומר, לא לדבר על פילוסופיה, להסתכל במה שיש לנו. זה היה גם הדרך של הרב סולובייצ'יק. הרב קרמי פעם אמר, באנגלית קוראים את זה professional theology, לא כלומר professional לעומת, כלומר, as a hobby. Professional, כלומר, I profess. כלומר, הוא לא עסק במטאפיזיקה, הוא לא אמר איך אני מוכיח שיש הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא כותב בהתחלה של איש אמונה בודד, כן, Lonely Man of Faith, ש אני לא מוכיח כלום, אני מתאר לך איך אני מרגיש ואת החוויה שלי של חיים, של החיים הדתי, ואם זה, אם זה ידבר, אם זה ידבר אליך, מה טוב ומה נעים, ואם לא, לא. כלומר, זה, וזה דרך, כלומר, אני מסתכל בחיים שלי ואני אומר, מה חשוב בחיים שלי, ואולי אתה מסכים, אולי אתה לא, אתה לא מסכים. אבל נכון, כן, הרעיון הזה שעיקרים התלויים במצוות זה מאוד מאוד מודרני, ואתה רואה את זה בהרבה הפילוסופים במאה ה-20, לא ב... אין מישהו, בעשר שנים שבוע.
אני חוזר על משהו שאמרת, אבל מתי קרסקס חי? באיזה...
זה היה במאה ה-13-14. האלבו זה היה בסוף ה-14, תחילת ה-15, אז במאה ה-14, כי הוא היה הרב שלו. אז the dispute at Tortosa, שהיה אחת מן ה... זה היה אולי התקופה הכי חשובה לאלבו שהניע אותו לכתוב ספר איגרים, זה היה ב-1304, וזה היה ב... זה היה ב-1304-5 או 3-4, אז הוא עסק בעיקרון שם, וקרסקס היה הדור לפניו, אז במאה ה-14, כלומר ה-13.
שני הם היו אחרי רמב״ם?
כן, כן, כן.
ובכמה מאות שנה?
כן, הרמב״ם נפטר ב-1205, וכן, זה 150 שנים, 100 שנים אחת, 150, כן. טוב, אז זה היה מה שראינו עד כה.